ערב טוב. טוב. אחד הדברים שהמרכזים בפרשה שלנו זה הברכות שיעקב מברך את בניו. והברכות הן בעצם על פניהם לא כל כך נראים כמו ברכות. הדבר, אחת מהדברים שנראה ממש, בוא נגיד, הפוך מברכה, זה איכשהו מברך את שמעון ולוי. שזה פשוט, אם אנחנו נקרא את זה, אנחנו צריכים לחפש בנרות ולמצוא איפה בעצם יש כאן ברכה בכלל. שמעון ולוי אחים, כלי חמס מחורותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם אל תחת כבודי, כי באפם הרגו איש וברצונם יקרו שור, ארור אפם כי אז ועברתם כי קשתה, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. ממש ברכה. פשוט לא מובן. והאמת היא, שאם אנחנו לא מבינים שזה ברכה, אומרת לנו התורה בסוף, כאשר אנחנו מסיימים, אם למישהו יש ספק שיש כאן ברכות, אז הרי כתוב בפירוש כך. כל אלה שבטי ישראל 12, וזאת אשר דיבר להם אביהם, ויברך אותם איש אשר כברכתו ברך אותם. וכתוב בפירוש שזה ברכה. אז מה הברכה הזאת? איזה מברכה הזאת? אז האמת היא שחשוב לדעת ולהבין שמה שבעצם יעקב עושה כאן דבר מאוד מאוד חכם. הוא נותן לכל אחד את הכלים שאיתם הוא יכול לעבוד את השם. מה הכוונה? כל אחד ואחד יש לו תכונות אישיות כאלה ואחרות. ולכן תשימו לב, הוא אומר, הוא אומר כאן שתי דברים מאוד מעניינים. קודם כל הוא אומר, אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל. יעקב וישראל זה אותו דבר. אז למה אכלכם ביעקב ואפיצם בישראל? יעקב זה מה שנמצא במצב של ירידה. זה מצב שהוא מצב נורמלי, רגיל, עם מאבקים, בלגנים. ישראל זה מצב של שררה, זה מצב של גבוה. לכן אנחנו נקראים בני ישראל ולא בני יעקב. כי לכאורה זה השם של יעקב, זה יעקב ולכתחילה. אבל ישראל זה מראה על שררה, מראה על כבוד, מראה על דברים ברמה מאוד גבוהה. אז מה הוא אומר לנו כאן? הוא אומר לנו כאן בעצם שאתה יכול לקחת את הדברים האלה לצד, בוא נגיד, הרגיל היומיומי, ואז אתה יכול להידרדר, כמו למשל שראינו את זמרי בן סלום משבט שמעון, נשיא בשבט שמעון, שהלך וחטא עם המדיינית. הוא לקח את אותה קנאות, את אותו מזג שיש להם, חם כזה, שהם לא יכולים להבליג ותכף הולכים ועושים דברים. קנאות! לקח את זה לצד הכי טוב, הכי גרוע שיכול להיות. מצד שני, שבט לוי זה השבט הכי קדוש. זה הם לקחו את הקנאות לצד הטוב של הדבר. במילים אחרות יש כאן לימוד עצום, שכל אחד ואחד בעצם יכול לקחת את הדברים לכיוון הטוב. לא משנה מה זה, אבל דבר ראשון שבן אדם צריך לדעת, מה יש בי? מה בעצם, במה אני צריך להילחם? מה התכונות שאני צריך? זאת אומרת, לכן, הברכה הכי גדולה זה להגיד לבן אדם, תשמע, אתה יש לך כישרון דיבור, אתה יש לך כישרון מסחר, אתה יש לך כישרון לתעשייה. עכשיו כל אחד יודע מה הוא צריך לעשות בחיים, הרבה יותר קל לו מאשר להתחיל לחפש מה המקצוע שהכי מתאים לי. כך זה גם מבחינה כללית רוחנית. שבן אדם יודע, אני יש לי בעיה עם כעס. אני בן אדם כעסן, אני יש לי מה שנקרא טמפרמנט מאוד חזק. כל למשל אומרים, בן אדם שנולד במצב, במזל מאדים, שזה כאילו אחד שרוצה לראות דם. אז הוא יכול להיות חס ושלום רוצח, אבל יכול להיות גם שוחט או מועל, שזה דברים טובים ומצוינים. זאת אומרת, כל דבר שמגיע לעולם, יש בו טוב ויש בו רע. רק מה אתה זה שהופך את זה לטוב, או חס ושלום, לרע. ולכן בעצם הברכה הכי גדולה, זה הברכה הזאת שבאה בעצם יעקב, ומגלה לכל אחד מהבנים, לכל אחד מהבנים נותן ברכה מיוחדת. בא ואומר, תשמע, אתה, זה התכונות שלך. עם זה אתה צריך להילחם, זה התפקיד שלך בחיים. זה התכונות שלך, זה התכונות שלך, זה התכונות שלך. ואין ברכה יותר גדולה מזה. אבל בוא לא נשכח איך הוא מסיים. הוא מסיים את זה ואומר, ויברך אותם איש כברתו אשר ברך אותם. ויברך אותם איש אשר כברתו ברך אותם. כל אחד ואחד צריך לדעת שיש לו כלים, אבל זה ברכה כללית. במילים פשוטות, אנחנו לא צריכים להתייחס לזה בתור שבט לוי, שבט יהודה, אלא לתכונות שנמצאות בתוך כל אחד ואחד מאיתנו, איך אנחנו בעצם מתמודדים איתם, איך אנחנו מתמודדים עם החיים. ואז לפעמים אנחנו מוצאים את עצמנו במצבים כאלה שצריך להתנהג כמו התכונות שראינו אצל שמעון ולוי, כמובן על הצד הטוב של הדבר, ולפעמים כמו יהודה, ולפעמים כמו נפתלי, וכך בעצם יש לנו כלים מדהימים לשימוש, כאשר כמובן שיש בן אדם שיש לו מה שנקרא תכונות מובילות, אז התכונות המובילות האלה, הוא מודע להם, אז הוא יכול להתמודד איתם, אבל לפעמים אתה נתקל במצבים שבהם אתה צריך להשתמש בתכונות אחרות, ולכן בעצם הברכות האלה הן לא רק לכל שבט בפני עצמו, אלא הם לכל אחד ואחד מאיתנו בפרטיות, שאנחנו צריכים ללמוד ולמצוא את הכוחות שנמצאים בתוכנו, ולהשתמש בהם על הצד הטוב ביותר, ולא לשכוח לרגע, לחבר אותם בעצם ביחד. כי אנחנו בסך הכל, אנחנו כולנו קשורים ביחד, מחוברים, ואם אנחנו לא נתחבר ביחד, אז כמו שדיברנו על זה כבר לא פעם ולא פעמיים, יש לנו בעיה. אחד הדברים המפתיעים, ובזה אנחנו מסיימים להיום, זה הברכה של יששכר, שאם יהיה לנו זמן השבוע, אולי נדבר על זה, כי הברכה של יששכר יש לנו פירוש רגיל, יששכר חמור גרם רובץ בעלי משפטיים. אז רש"י מסביר שיששכר הוא מה שנקרא כמו חמור שנושא עליו את המסע, גם במצב של מנוחה, הוא תמיד עם המסע, והוא עקשן, והולך, ככה גם בעצם התלמיד חכם, הוא נושא את התורה, זה יששכר, הוא נושא את התורה כמו חמור, כאילו לא משנה מה המשקל, הוא לא יכול לקחת משקל כבד, ולא רק זה, הוא אף פעם לא נח לגמרי. גם במנוחה, הוא, התורה היא עליו, התורה מחוברת אליו. זה דבר נפלא. אונקולוס מפרש דברים אחרים לגמרי. אונקולוס, אנחנו מסתכלים בתרגום אונקולוס, אנחנו פשוט באלם ולא יכולים אפילו להבין איך הוא מגיע, איך הוא מגיע בכלל לתרגום הזה. יששכר, כן, יששכר חמור גרם, תשימו לב מה כותב האונקולוס. יששכר עתיר בנכסים ואחסנת בן חומיה והזה חולקה הרי, ובקצור הוא מסביר שיששכר הוא מיליונר, ככה אומר, עתיר בנכסים, יש לו הרבה נכסים, והוא גם כובש עמים ומעלים לו מיסים. מה זה קשור לתלמיד חכם? ובאמת, הפרשנים עושה, וזה אונקולוס, זה אחד הדוגמאות דרך אגב, שמראה לנו שאונקולוס הוא לא מתורגמן. אונקולוס הוא אחד הפרשנים החכמים והמתוחכמים ביותר בתנ״ך. כי הוא, כשהוא מתרגם, הוא לא מתרגם. הוא נותן לך פרשנות, ולפעמים הפרשנות שלו היא מדהימה. וגם כאן, אנחנו פתאום לא יודעים איך מסתדרים עם זה, אבל האמת היא, ואין לנו זמן, אז בתקציר, מה שקורה, שכן, מצד אחד הוא תלמיד חכם. אבל אומרת לנו התורה, הרי השכר בעולם הזה אין, רק בעולם הבא. יששכר נקרא יששכר, אבל הוא כאילו כתוב יששכר, יש שתי שינים. מה זה שתי שינים? יש שכר. יש שכר, למה שתי שינים? שין אחד זה השכר בעולם הזה, ושין אחד שכר בעולם הבא. במילים פשוטות, אלו דברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, והקרן קיימת לו לעולם הבא. אומרת לנו כאן התורה דבר מדהים, ואונקולוס נותן לזה הפרשנות שלו. נכון שיששכר יושב ולומד תורה ובאמת משקיע בזה חבל על הזמן. אבל מי שלומד תורה זוכה לדברים הרבה, כך אומרת המשנה בפרקי אבות. במילים אחרות, מי שעוסק בתורה זוכה שמורידים ממנו עול מלכות, עול דרך ארץ, והוא זוכה באמת לכל העושר וכל הכבוד, גם מבחינה גשמית וגם מבחינה רוחנית. ואז ראינו, תראו איזה יופי של פירוש של אונקולוס, שבא ונותן לנו את הדבר הרעיוני הזה, שלהיות תלמיד חכם זה לא דבר כל כך גרוע. תלמיד חכם יכול להיות גם עשיר. זאת אין שום סתירה בין שתי הדברים. אדרבה, אם באמת הוא עושה את הדברים במסירות נפש, והיו בהיסטוריה שלנו אנשים שהיו גם תלמידי חכמים, וגם לא היה חסר להם שום דבר מבחינת פרנסה. איך מגיעה הפרנסה, איך וזה, כל אחד והדרך שלו. כמובן, הדרך היפה והטובה ביותר שאנחנו מכירים לכל אורך הגמרא והתורה, זה דרך, איך אומרים, זה דרך ארץ קדמה לתורה, ודרך ארץ, מה שנקרא, בשילוב של תורה. במילים פשוטות, מי שעוסק בפרנסתו וגם עוסק בתורה, הרי זה נפלא ומעולה. לא רק זה, שגם כאן תשימו לב שזבולון מקדימים אותו ליששכר. למה? כי זבולון הוא זה שתומך ביששכר. יש הסכם זבולון ליששכר. זבולון הולך להביא פרנסה, ויששכר יושב ולומד. אז כמובן שיש אותו שבט, אותם יחידי סגולה שיכולים לשבת ללמוד מהבוקר עד הערב, ויש עניין גדול למי שלא יכול לשבת ללמוד מהבוקר עד הערב, שיש עניין גדול שהוא יתמוך באותם לומדי תורה, ואז הוא מקיים את ההסכם הזה של ישכר וזבולון, שזה סוגיה בפני עצמה מאוד מעניינת, זה עסקה לכל דבר, ואז ממילא גם זה שלא יכול לעסוק בתורה מרוויח את התורה של אותו אחד שיכול ללמוד לעסוק בתורה. זבולון לומד. עוד פעם, זה לא שזבולון רק מתעסק בפרנסה, חשוב להבין את זה. זבולון יוצא לעבודה מהאוהל, מאיזה אוהל מאוהל תורה. זאת אומרת, הוא לא מתעדף היומי, יש לו שיעורים קבועים, אבל מעבר לזה הוא הולך גם לפרנסה. זאת אומרת, זה בן אדם שיש לו גם את הלימוד שלו הקבוע, אבל יש לו גם את הדעה לפרנסה. זה כמו שהרמב"ם אומר, שבן אדם צריך לחלק את היום שלו לשליש, שליש ושליש. עכשיו, מה שקורה, יש אותם אלה שמסוגלים לשבת וללמוד, אז יש זכות גדולה להחזיק אותם, אבל זה לא פותר אותך מלימוד התורה. אתה גם צריך ללמוד תורה. עכשיו, מי שיכול לשלב את שתיהם, בוודאי שזה דבר הכי טוב בעולם. אבל מי שלא יכול, לפעמים יש אנשים שלא מסוגלים, אז עוד פעם חשוב להבין כמה שחשוב לתמוך בתורה. רבי חנן בן עקשיא אומר, הקדוש ברוך הוא